שלום רב לכם, 15 יום לבחירות, כיף שאתם כאן איתנו, רצים לכנסת בכל הרדיו של מקיף ואב. הפאנל המאוד פוליטי כאן לצידי, מצד ימין חזק של איטל שחמן.
שלום שלום בר פישמן, מה שלומך?
מה העניינים?
מה המצב?
ומצד שמאל שלי,
רועי
טייב.
רועי טייב, האחד והיחיד.
כן, שבא להגן כרגיל על...
על מפלגת העבודה כמובן.
אלא מה?
אלא מה? מה? על מי עוד הוא יגן?
אין לך איך לחדש לנו את הסיפור הזה.
עדיין לא.
עדיין לא.
טוב, אז אנחנו רוצים להתחיל, ודרך אגב זאת התוכנית הראשונה שגם משודרת בשידור חי בכל ובכל שתיים.
בכל מקום, כן. בכל מקום שאתה יכול לתאר לעצמך.
בכל מקום ובכל זמן, שזה אומר שצריך להתחיל. מה אתה אומר?
יאללה, נתחיל.
רואי, אתה שם עם העבודה, נתחיל.
יאללה, לכל זה.
יאללה. חמש עשרה יום, זה אומר שלפי החוק 14 יום מותר לנו להמשיך לדבר דברי תעמולה.
אני שמח, אני שמח.
בוא נעשה את זה דוב גילהר סטייל.
אוקיי.
עימות בחירות, מעניין יאללה. אותי דווקא יאללה. לראות.
אני רוצה לשמוע את ה... איך רועי יסתדר עם עימות.
מה אתה אומר? תסתדר עם עימות?
לא.
לא תסתדר?
אבל אתה תומך מושבע של העבודה,
אתה
יודע עליהם הכל.
אני לא בנוי לזה, כמו שאמרים.
לא בנוי, טוב.
אז אתה תגן על ביבי?
לא, אני לא אכנס לזה הפעם.
אוקיי.
אוקיי.
יאללה, בואו נצא לדרך עם האימות הזה. אז קודם כל, בתוכנית האחרונה היינו בלחץ, חשבנו שכבר לא נוכל לבדוק ולברר אם אפשר להמשיך בפרופגנדה.
וטעינו.
אני וטל זה פרופגנדה מהלכת.
כן, אנחנו פשוט זורקים דברים לאוויר.
ואחר כך מצטערים. אז טל מייצג את הימין.
אפילו, הגדול.
אמרת שאפילו בנט מספק אותך.
בנט מספק אותי. אבל אני אגן על ביבי עכשיו.
אתה תגן על הליכוד.
אני אגן על הליכוד.
100%. על מי אתה מגן? אתה מגן על כחול לבן?
אני מגן על עצמי עד עכשיו.
על העבודה?
כן.
על העבודה.
אתה צריך לקחת חלק איכשהו, זה הקטע.
אבי גבאי סטייל.
כן.
כן.
אוקיי. אז אנחנו יוצאים לסיבוב הראשון של הסיפור הזה. עכשיו, אתם יודעים שבכל ככה, איך קוראים לזה, עימות טוב, אז יש גם את הגלינגלינג הזה של הפעמון. אז לנו אין תקציב לגלינגלינג של פעמון, אבל יש לנו כאן את השיר של רועי.
זה יותר טוב.
לגמרי. סיבוב ראשון. מה המצע? כמעט כמו מה המצב.
כמעט כמו מה המצב.
נתחיל עם הימין.
נתחיל עם הימין, סבבה. טוב, אז כולנו מכירים את בנימין נתניהו, אנחנו יודעים למה הוא מסוגל, הוא יושב ראש הליכוד, הוא נושא אחריו המון תהילה, גם מהדרום, גם מהמרכז, גם מהצפון. יש לו מצע מאוד נרחב ומאוד ברור. הוא כל שנה, זאת אומרת כל שנה, כל פעם שיש בחירות, הוא משחרר מצע מסודר ומוצבר. יש לו הרבה תוכניות לביטחון, הוא הבטיח שתיק החינוך יישאר אצלו, והוא הבטיח לשאת את התלמידים רחוק רחוק בחינוך.
אוקיי, זה נשמע מבטיח.
זה נשמע מבטיח.
אוקיי, ומה קורה עם דברים אחרים? בריאות, ביטחון?
בריאות, אני די בטוח שאת תיק הבריאות הוא ייתן לליצמן, כמעט כמו תמיד.
כן, כמו ב-20 שנה האחרונות.
הוא עושה עבודה טובה, הוא עושה עבודה טובה. איזה עוד תיקים יש לנו? תיק החוץ, הוא מסתדר טוב מאוד, יש לנו יחסים מופלאים עם ארצות הברית, עם מדינות מסביב. לא מזמן, ברך לי השם, פאק.
תיזכר בזה אחר, כך, בוא, תמשיך, תמשיך.
לא, נחתוך את זה, עם איזה מדינה הוא, אתמול.
אתמול? הוא היה בארצות הברית.
לא, מדינה שהיא אמרה שהיא מעבירה את השגרירות שלה לירושלים, הונדורס.
לא יודע, בקיצור, כן.
הונדורס נראה לי, הונדורס.
הונדורס,
אוקיי, כן, הונדורס.
אז הונדורס מעבירים את השגרירות שלהם לירושלים, הם הודיעו על זה חגיגית. כמובן הם מטרות סחר, אבל זה התקדמות.
זה גם משהו.
זה גם משהו. ביבי כן. באמת מראה, הוא מראה אופי מאוד חזק עם תיק החוץ. איזה עוד תיקים יש לנו מעניינים? תיק הקליטה, כמובן, קולטים למדינת ישראל כל הזמן המון המון, גם ארצות הברית, בריטניה, פולין, כל מקום.
אוקיי, okay, תכף אותם. ניכנס יותר לשאלות היותר מסובכות. זה הליכוד פחות או כן. יותר בקליפת אגוז. העבודה. רואי טייב נציג העבודה.
טוב, אז בעניין הבריאות, מבטיחים לנו הרבה יותר מקום ונפח בבתי החולים. יצא לכם לשמוע?
יצא לשמוע, אבל בוא תספר כי יש לך דקה. העבודה, הליכוד סיפר על עצמו, מה כן. עם העבודה?
טוב, אז כמו שאמרתי, בריאות זה בריאות. בעניין החינוך, האמת שהם לא הרחיבו על זה יותר מדי, אז אני אשר את זה ככה. לימודים, אתה יודע, לימודים.
מה זה לימודים?
לימודים זה חינוך.
השכלה בעיקר. רוצים, הבנתי שכן. כל הקטע הזה. אמרתי שרוצים...
אמרת שאתה לא מרחיב על החינוך.
לא אמרתי. אוקיי, נגיד. הבנתי ש...
40 שניות, כן?
הבנתי שבאמת רוצים לשים שם נקודה מאוד מעניינת בכל הקטע הזה של החינוך. יצא לכם לשמוע?
לא. לא.
באמת? אוקיי. טוב, אז עד כה מה שיש למפלגת העבודה להציע.
זה כל מה שיש למפלגת העבודה להציע.
וזהו, זה היה העימות הראשון והאחרון בכל. תודה רבה לנציגי המפלגות, הליכוד והעבודה. שתדע שאני ממש מתבייש בך.
גם אני, אתה יודע את זה? אני בתור מצד הימין מתבייש.
אני בתור אחד שהתפקד למפלגת העבודה מתבייש. תתרחק מהר, גועל נפש. טוב, אז בוא נשכח גם מהסערה הזאת, קצת ג'ורג' מייקל ונחזור לפסים. כן, אז זה היה בענייני בחירות, 15 יום לבחירות, פלטנו את הפרופגנדה.
מצחיק, מצחיק.
כן, חותכים את הקטע הזה, מעלים אותו, מקבל בעיתות גם מהליכוד וגם...
מהעבודה בכלל, מי אתה? אתה התפקדת? התנדבת? מה אתה?
אתה מחייר לנו את התדמית.
אני בן 15, אבל בסדר.
זה לא אותה השאלה.
לא חשוב, לא משנה. טוב, נעבור ככה לעניינים היותר רציניים. היו דברים מאז התוכנית האחרונה. בעיקר ככה קצת קרן מרציאנו, עמית סגל וביבי נתניהו שבא בהפתעה לנווה אילן.
בא לנווה אילן, בא מתיישב בתוך אולפן ואומר, תקשיבו, אני מוכן לאימות.
במילים אלו.
במילים אלו.
אבל לפני שאתה ממריא לארצות הברית אתה כבר, זה, אימות.
תשמע, הוא ראש ממשלה הראשון שעושה את זה.
מזה 4 שנים.
מזה, לא. היה, לא, אני לא חושב שאי פעם
הכוונה?
היה...
האימות ראש... או ההגעה לאולפן?
העצם העובדה שהוא הגיע לאולפן, לא חושב שאי פעם ראינו ראש ממשלה מגיע לאולפן.
לא, לא ראינו.
לא ראינו.
בתקופת הכהונה לא ראינו.
בתקופת הכהונה כמובן. וזה משהו מאוד מעניין, כאילו, הוא עושה את זה. הוא גם עשה את זה די כמו גדול. זאת אומרת, הוא לא גמגם הרבה. הוא ידע מה להגיד רוב הזמן, אבל אותי מאוד עצבן שהוא לא דיבר על הדרום ולא דיבר על הביטחון.
כי הוא עשה לעצמו הרבה תעמולה לקראת
זה היה נטו פוליטי, וזה ממש, רק על זה אני מתחיל לתאב אותו.
היום בבוקר יוצאת כתבה מעניינת של ניתוח שפת הגוף של נתניהו ברעיון הזה. כמו שאמרתי לך, הוא באמת הזיע המון, הוא גם גמגם, הוא שיחק הרבה עם הידיים. משהו מצביע כאן על משהו.
אבל זה מראה שהוא בא לא מוכן, זה יפה.
הוא בא לא מוכן, אבל מצד שני, הוא לא רצה להפוך את האזור של העיתונאות לשטח הפקר בזמן שהוא בארצות הברית.
נכון, זה הדבר היחיד שאנחנו נוכל לדעת אחרי הבחירות, אם הרעיון הזה היה מוצלח והוסיף לו מנדטים, או שהרעיון הזה היה נוראי וגרע ממנו.
אבל בין חו וחו זה רגע היסטורי.
כמובן, כמובן.
זה באמת, אני מאמין שכבר משנה הבאה זה ייכנס לתוכניות הלימודים בכל הפקולטות לתקשורת, בכל המגמות לתקשורת.
הכבוד בכלל שעמית סגל וקרן מרציאנו
היו מוכנים בכלל.
הם היו מוכנים ממש, ואני בטוח שזה היה ביקור פתע.
בטח שזה היה ביקור פתע. תחשוב שאני ואתה יושבים פה, פתאום אנחנו מקבלים הודעה, ישראל כץ מגיע לכל.
כן, לא, באמת הם לקחו את זה כמו גדולים, עמית סגל כן. מצדיע לה, לא, קרן מרציאנו מצדיע לה.
כן, הייתי נזהר טיפה עם האמירה הזאת, כמו שקרה לעודד בן עמי. ראית מה היה עם אלי ישי?
כן, אבל בכל זאת הם התמודדו עם זה טוב, ברור שלא הם כתבו את השאלות ולא הם העלו את זה, אבל זה באמת, זה היה יפה.
מצד שני זה גם ככה בונוס קטן לערוץ 12, שהוא דווקא בחר בהם מכל האפשרויות שהיו לו, ותאמין לי, היו לו.
היו לו.
בעיקר כלבי המשמר מערוץ 20 שככה זה.
ערוץ 20 זה ערוץ הפייק הרשמי, ככה נקרא לו.
זה הפייק הרשמי וזה ערוץ התעמולה של ישראל.
כן, וגם הערוץ שכנראה ממומן על ידי הליכוד.
אנחנו לא יודעים את זה.
אפשר רק לשער.
ייתכן שפה ושם עובר עכשיו הכסף.
תגיד מילה טובה, כך קצת...
בדיוק, בדיוק. אז במקרה אני מזבזפ אתמול לערוץ 20, ולא יודע, אחד מהעיתונאי הפייק שלהם פשוט צורח באולפן, שלא לגנץ ולא ללפיד אין סמכות לנהל את המדינה, כי אין להם עבר פוליטי ועבר צבאי זה לא מספיק, וששניהם סמרטוטים וכל מיני דברים
כאלה. תשמע, אני אמרתי לך עוד בהתחלה שלגנץ אין ניסיון פוליטי.
לא, אני לא מדבר על גנץ, אני יודע שאין לו ניסיון פוליטי, שהוא מגיע מהצבא, אני מדבר על ההתבטאות של ערוץ 20.
אוקיי, התבטאות זה כבר משהו שונה, זה ערוץ פרטי. מותר לערוץ להתבטא כמה שהוא רוצה, כי זה ערוץ פרטי.
כן.
זה לא שעכשיו הוא כפוף לאיזושהי רשות כלשהו. ערוץ פרטי. כמה שהתבטאות הייתה לו במקום, וכמה שהיא כנראה הייתה פוגענית, זה לא היה משהו שהוא אסור בתכלית האיסור, בוא נגיד ככה.
אוקיי.
הם עיתונאים פרטיים, הם עושים מה שהם עושים. כל אחד ואיך שהוא רואה את הדרך שהוא צריך להתמודד עם זה.
תשמע, זה ערוץ פרטי, אמנם אסור לשכוח מאיפה הוא הגיע, הייתה החלטה להקים ערוץ שהוא יהודי ליהודי בעין.
יהודי, כן.
למורשת ישראל, ואיכשהו החדשות השתלטו שם, והגיעו להסדר שזה יהיה 50-50 מבחינת תוכן, וזה לא הסתדר בסוף.
לא משנה, הגיעו איכשהו לסולחה כזאת.
הגיעו לסולחה, והערוץ בעצם, הליכוד קיבל עצמו ערוץ טלוויזיה בחינם.
כן.
זה מה שקרה.
תיאורטית כמובן.
תיאורטית, כן. אתמול בקבלת הפנים של נתניהו בארצות הברית, אתה מכיר את המיליונר הישראלי הזה שגר שם, ג'ו, משהו שכחתי איך קוראים לו, יש לו למבורגיני.
אוקיי.
יש לו למבורגיני, ככה יפה, גדולה, והאמת, הוא הפתיע. הוא לקח את פיס על הלמבורגיני, תמונה של בנימין נתניהו.
איתו והלמבורגיני?
על הלמבורגיני.
תמונה של נתניהו, כן.
עם דג... לא, לא ישב. תמונה פשוט של נתניהו. הוא עשה לו קבלת פנים שם, אני כבר אראה לך את זה. הנה, האמריקאים לא יודעים איך להקל את הלמבורגיני של ג'ון זבולוני.
ראיתי את זה, כן, ראיתי את זה. הוא עשה לו ראפ. הוא עשה ראפ ללמבורגיני.
הוא עשה לו ראפ, אלביש עליו מדבקה של ביבי,
כן.
עם דגל של ישראל ודגל של ארצות הברית.
טוב, כן. כמובן, הם ביחסים ממש טובים, ובאמת אמרתי את זה כבר מספר פעמים, על זה לביבי אני מצדיע. הוא עשה לנו יחסים מעולים עם העצמה העצומה.
ובבוקר שלחתי לך מסו לגנץ, כן. פיאט 89 עם מדבקה וחיתוך הקום שלו.
וביבי זה הלמבורגיני הזאת.
כן. כן. כן, זה סוס מרוץ קוראים לזה. או כמו שהשמאל קורא לזה, לא, יותר נכון הימין קורא לזה, לא מחליפים סוס מנצח. אני לא אגיד איך.
בפרד.
בפרד או בחמור. איך שזה לא עובד במשק. לא אומר שבני גנץ הוא חמור, כן?
חס וחלילה.
אבל בסופו של דבר, האלה שהתפקדתי להם, הם צריכים לשבת איתו בממשלה עם בכלל.
אתה יודע מה, כמה שהביטחון מעניין?
כן.
יש לי משהו כרגע יותר מעניין.
כן.
ביבי תובע.
תובע ב?
20 מיליון שח.
תובע בתו.
תו, כמובן.
כן, אוקיי.
תובע ב-20 מיליון שח. אתה יודע את מי?
את
בני גנץ ואת?
בני גנץ ויאיר לפיד.
וחברו שתמיד בא מצד ימינו.
עכשיו, בגלל זה, יאיר לפיד פרסם סרטון של אני מסיר את החסינות מעליי. על זה מדובר?
כן, משהו כזה.
אוקיי, יהיה מעניין לראות.
הוא כאילו אמר, הוצאת דיבה, אני ממש לא אוהב שאתם מדברים. זאת אומרת, כאילו זה רק תירוץ להכניס אותם לאימות משפטי.
אתה יודע, אם גנץ היה יכול, או שאם זה היה בא לו בהזדמנות, הוא גם היה תובע את נתניהו על האמירה של גנץ שמאל חלש.
אוקיי, okay, עכשיו...
בקלות.
אני בטוח ששמעת אתמול את השיחות, את השיחות שהוקלטו בערוץ 12.
כן.
שפרסמו במהדורה המרכזית.
כן.
גנץ אמר דברים שאני אישית, אחרי ששמעתי אותם, התחלתי לתאב אותו.
זה באמת כאילו, זה חוסר בושה.
זה גנץ אומר שביבי, אם היה יכול, הוא היה הורג אותו. זו אמירה מופרכת ומטומטמת.
תראה, קודם כל נתחיל מזה שהוא בן אדם מבוגר ולא ילד בן 12 שיכול לומר, אני הייתי הורג אותו.
ברור. זאת אמירה מאוד הזויה. הוא גם אמר שביבי שלח אותו לדברים הרבה יותר חשאיים מהטיל של הצוללות עם
המצרים. אין בעיה, אנחנו מאמינים לו, אבל זאת לא סיבה לדבר על זה.
אבל זה לא סיבה לדבר על זה. וזה שהקליטו את השיחות זה רק מצוין. זה באמת מצוין. זה מראה את הפנים האמיתיים של גנץ.
הנה, כל הבוחרים של כחול לבן, או כמו שאילנה דיין קרא להם אתמול שחור לבן, זה הבן אדם שעומד לקיין בתור ראש ממשלה, שנתיים, אוקיי? ואז שנתיים, יאיר לפיד, כן.
אנחנו לא אומרים שזה משהו רע, אנחנו לא אומרים שהוא בן אדם לא טוב, אנחנו לא אומרים שהוא לא ינהל את הממשלה טוב, אבל עובדתית, הבן אדם עצמו, לפי דעתי לפחות, הוא לא קשיר. בן אדם עם דעות כאלה,
לשמש בתור ראש ממשלה,
הוא לא קשיר.
לחלוטין. אז פרסמו אתמול את השיחות ועשו מלא מלא ספינים עם הרעיון של ראש הממשלה, הקליטו ושידרו, הקליטו ושידרו, וכל הזמן משתמשים בשוט הזה שהוא נכנס לאולפן שלהם. מה הקטע? סבבה, הוא הגיע לרעיון, תעזרו אותו. די.
אני לא יודע מה הפואנטה, אבל
תפסיקו להתלהב מזה.
תעמולה, תעמולה. עוד מעט גם הליכוד טיבי יפסיק, ואז בכלל.
כן, כן.
על מה הם ידברו? היום בתוכנית, בנימין נתניהו יבוא להתראיין על הממולאים שהוא אכל אתמול.
אוקיי, בואו נדבר רגע על הבן שלו, יהיר לפיד. יהיר לפיד. יהיר נתניהו.
הבחור הזה החליט שהוא טס לארצות הברית עם בנימין נתניהו על חשבון המשפחה. ואני בכוונה עושה,
חשבון המשפחה, המימון שלו מגיע מחשבון המדינה, אז בואו לא נתאמן.
אני בכוונה עושה מרחאות.
האם הרוחנית שלנו, דנה וייס, עומדת ומצלמת את ההגעה של ראש הממשלה, וברקע שומעים אותה אומרת את הדברים הבאים. יאיר, ילד אוטיסט, יאיר, ילד קקות, ויאיר, נחש לבד.
טוב, קודם כל מותר לה להגיד את זה.
עכשיו רואי רוצה להוסיף משהו, כן?
כן, כשאמרת את האוטיסט, כאילו, היא לא באמת, אני אגיד לך, בהתחלה היא אמרה אור, ואז הפסיקה, לפי מה שיצא לי לשמוע.
בסדר, אבל אנחנו יודעים מה היא רצתה לומר.
אנחנו לא אמרנו שזה מה שהיא אמרה, כאילו, במאת האחוזים, זה מה שהיא התכוונה.
היא לא הייתה אומרת אורטופד.
ברור, כן, אבל...
היא גם לא הייתה אומרת אור משהו, ברח לי.
אור אלת.
אור אלת.
היא התנצלה אחר כך, נכון?
היא התנצלה, כן.
בצדק.
אבל זאת גם לא הייתה התנצלות ב-100%.
גם אין לה סיבה להתנצל, כי זאת הדעה שלה, ומותר לה להביע אותה.
נכון.
כמה שהיא פוגעת וכמה שהיא מעליבה, ברור שזה לא בסדר, אבל מותר לה.
לא, אבל אני לא זוכר מי זה היה שם דודי אמסלם או דוד ביטן, שהם קראו למישהו אוטיסט, ואז זהיר לפיד יצא עליהם כי הבת שלו היא אוטיסטית.
אוטיסטית, כן.
ואומרים את זה, אם זה היה קורה הפוך, אז בטח השמאל היה מתפוצץ מכל הסיפור הזה.
טוב, בוא נראה, זה משחק מאוד מלוכלך.
פוליטיקה תמיד המשחק.
פוליטיקה מלוכלכת, ולערב משפחה זה כבר עבירת חציית גבולות, אבל אנחנו לא בעמדה הזאת להגיד, לפחות להגיב על זה.
לא של לשפוט גם, כן?
אנחנו לא שם, אנחנו לא יודעים.
ובכן, מערכה קשה, מערכה קשה. טוב, אז אנחנו רואים שהסיכויים של גנץ הולכים
ופוחתים.
פוחתים, מאז הרעיון.
קודם כל, מאז הרעיון. אחרי הרעיון הגיעו ההקלטות אתמול, ההדלפות. אחר כך התחילה לרוץ התמונה שהוא מחזיק את המפגין במייל שלו.
שזה עוד ממזמן.
זה עוד
כן.
ממזמן, אבל היא התחילה לרוץ עוד פעם.
אמת,
אחר
כן.
כך הגיע זה שאשתו במחסום וטו. בקיצור, הרבה 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 דברים שבאמת גנץ רואה, הוא יישב בממשלה, אבל עם מה?
תראה, בשלב מסוים, אפילו כשהוא נועם, לא יודע, נותן גם רעיונות בטלוויזיה, הוא משתמש בפרומפטר.
הוא גם לא נראה מאוד, הוא גם לא נראה מאוד באנגלית אינתוזיאסטיק. אתה יודע למה אני מתכוון.
אני יודע למה אתה מתכוון, אבל עקרונית, הרמת האנגלית שלו יותר גבוהה מנתניהו.
זה שהרמת האנגלית שלו גבוהה,
אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי כשהוא היה רמטכ"ל, הם שלחו אותו ללמוד אנגלית. אז נתניהו אשם בזה.
אבל האנגלית זה לא מה שקובע. מה שקובע זה היחסים. ואני בטוח שאם...
לא היחסים, זה מה שיש לך פה. בראש. מה שיש לך בראש זה מה שקובע.
אני בטוח שאם גנץ יעלה לשלטון, אני בטוח, אני אומר את זה עכשיו שאני בטוח, היחסים עם הרבה מדינות יפחתו. ואולי גם עם איראן הם פתאום יתחילו לעלות, מי יודע.
כמו שהיה פעם.
כן. אז גנץ גם אמר שביבי שלח הקירים רוסים לפרוץ לו את הטלפון.
נכון.
הוא אמר הרבה דברים מבזים.
כן. הוא אמר לו הרבה מאוד דברים מבזים, ואני דווקא חושש מהסיפור הזה, שדווקא בגלל שהוא אמר דברים מבזים, שכשהוא יעלה לרשות הממשלה, גם צורת ההתנהלות הכללית שלו תהיה כזאת.
הבנתי.
וזהו לגבי גנץ. עכשיו אנחנו שואלים שאלה. ארקדי. שאלה.
כן.
אתמול ערוץ 12, השולחן העגול עם המערכת גרפיקה היפה שלהם שאפשר להלביש כל מיני דברים שם, מציגים את חלוקת המנדטים לימין ולשמאל.
כמובן לפי סקרים שהם לא בדיוק נכונים.
אבל איכשהו הם מצליחים להתמודד עם זה.
62 מנדטים.
והם מדברים שם סך הכל על הימין שמקבל 57 מנדטים או משהו כזה. ו-50 לשמאל.
וזה לא מספיק להקמת...
עכשיו זה לא מספיק, אבל רגע. יש חלק של 4 מנדטים בתחתית, בצבע אפור, גשר, אורלי לוי אבוקסיס.
כן.
מה יהיה עם אורלי לוי?
לא יודעים. פה בסקר היא עוברת את אחוז החתימה. חסימה, סליחה.
4 מנדטים.
פה בסקר אחר היא לא עוברת. מה נסגר פה? בוא נגיד ככה, בסקרים של ישראל היום היא תמיד עוברת. תמיד. לא היה סקר אחד שהיא לא עברה. בסקרים של גופים אחרים, רוב הזמן היא לא עוברת.
החדשות 12 היא לא תמיד עברה, החדשות 13 היא לא עברה בכלל, לפי מה שזכור לי.
ישראל היום היא תמיד עוברת.
בוואלה היא עברה.
בוואלה היא עברה, בוויינט היא גם עברה.
לא, קשה לי לשער, אבל זאת לא השאלה. גם אם היא תקבל 4 מנדטים, הידיעה שלי הלכה לחפש במחוזות השמאל שותפים. יכול להיות שזה יחבר אותה לשמאל דווקא?
יכול להיות שהיא בכלל משטפית של הימנים.
זאת הידיעה הלייטסט, הכי לייטסט שיש.
אבל אולי היא בכלל משטפית של הימנים?
לך תדע.
לך תדע, כי אנחנו, חצי מהמפלגות שכרגע קיימות, אנחנו לא יודעים איזה צד הם.
עכשיו השאלה היא, איך יקנו אותה?
איך יקנו אותה? אני לא יודע. אתה יודע מה אותי יותר מעניין?
מה?
כחול לבן. מפלגה עם הרבה 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 מאוד השפעה. אתה יודע בדיוק כמוני כמה השפעה מסיבית יש להם, עם מינימום של מינימום של ה-25 מנדטים.
יותר, מדובר שם על 30 מינימום.
אין בעיה, אני דיברתי על המינימום, זה כן, לא משנה כן. כמה יהיה. אני דיברתי אפילו על המינימום, ו-25 מנדטים זה מלא.
זה הרבה מאוד.
זה המון.
זה עבודה בשיא כוחה, קדנציה קודמת.
המפלגה החדשה לגמרי נוצרה עכשיו, בני גנץ הגיע משום מקום, הוא כבר עקף את כולם.
ייחוד מאיזשהו חוסן לישראל, אם יש עתיד שהייתה צולעת בקטנה, ואז פתאום מצרפים גם את בן לילה, כן? הם מתאחדים ומצרפים את יעלון, ומצרפים גם את ניסנקורן. את מי עוד הם מצרפים שם? הם הרי ארבעה מוסקטרים, לא?
לא משנה.
לפיד יעלון, זה,
וגנץ.
וגנץ,
כן. אז איזה צד הם? אצל ביבי אנחנו שומעים גנץ שמאל חלש. אצל גנץ אנחנו שומעים...
לא, אני הכי ימין, כי העקרונות של הרוב אצלי הם ימין, ויועז זנדל,
אחמד טיבי אומר, אתם תבחרו גנץ, חשבתם תקבלו שמאל, בום, הם ישבו עם ביבי בממשלה.
הבאת ציטוט בפעם שעברה, רואי,
האידיאולוגיה של יועז
זנדל. לא האידיאולוגיה של יועז זנדל, ציטוט יותר חמור. יאיר לפיד, הטלפון הראשון אחרי הבחירות יהיה לליכוד. זה מה שאמרת.
נכון, אם אני לא טועה.
אז כאילו,
אני בודק, כן.
זה הזוי, אתה מבין? זה באמת, זה השפעה מאוד מוזרה. כאילו, גנץ אומר שהוא ימין. אחלה. ביבי אומר שהוא שמאל. גנץ אמר, בהתחלה הוא אמר, הוא שלל את העובדה שישב איתו בממשלה.
אבל הוא כן הגיע להסכמה מסוימת עם גבאי מתחת לשולחן שהוא לא מוכן לשבת עם נתניהו.
אבל אחרי שהזכרים התחילו להתפרסם ולהגיע יותר קרוב, הוא פתאום אומר, אני כן אשב עם נתניהו.
דווקא בגלל מספר המנדטים.
דווקא בגלל מספר המנדטים, ואם זה יקרה, זה יהיה מאוד מוזר, כי אני בטוח שביבי יהיה ראש ממשלה.
כן, יש לנו עדכון לגבי הציטוט.
ולא בצורה אחרת.
כן, אז הציטוט הוא, כחול לבן זה הליכוד של פעם.
כחול לבן זה הליכוד של פעם, והיה עוד ציטוט של...
עזוב את הציטוט, לא משנה, אנחנו יודעים בערך מה היה הציטוט.
על מה מדובר, כן.
אז עוד פעם, אני אומר, גנץ הוא מאוד לא יחלטי. זאת אומרת, פעם אחת הוא אומר, אני בחיים לא יושב עם ביבי. אחר כך הוא את המדעתי, הוא אומר, אני כן יושב עם ביבי. וביבי כל הזמן הזה אומר, לא רוצה את גנץ, אני פשוט לא רוצה את גנץ.
בסוף לא תהיה להם ברירה. זה מה שאני אומר לך.
תשמע, גם אם גנץ יהיה ימין, לביבי יש את האפשרות בחירה הזאת, שאם הימין יגרוף מספיק מנדטים, לא לשבת עם גנץ, וגנץ לא ייכנס לקואליציה.
יש אפשרות כזאת, כי הוא ייקח את כולם חוץ מכחול לבן.
בדיוק, הוא ייקח אפילו את המרכז, מרכז נוטה לשמאל, רק שזה לא יהיה גנץ.
כמו שהיה הקדנציה הקודמת עם לפיד, רק שהוא עשה טעות שהוא יצטרף לגנץ.
נכון, אבל טוב, לפיד יש לו דעות מאוד חזקות, אבל הוא לא עושה כלום איתו.
תחשוב, ליכוד מינימום 30 מנדטים במקרה הזה, באים החרדים, מכסים להם עוד 15 מינימום.
מינימום, וזה יכול לקחת שאריות מהשמאל.
כחלון, לא, כחלון, ישראל ביתנו, אם היא עוברת את אחוז החסימה, מרכיב לעצמו קואליציה, צרה, אבל קואליציה.
קואליציה. וזהו, והוא בעצם עשה את שלו. וגנץ יישב באופוזיציה, מסכן בוכה.
שזאת המטרה בדיוק ההפוכה של גנץ, להושיב את נתניהו באופוזיציה.
בדיוק, המטרה של להשיב את נתניהו באופוזיציה. אבל גם, יודע מה? נניח וגנץ עכשיו לקח. הוא עולה.
אין לו עם מי
להרכיב. אין לו עם מי. הוא קואליציה של מקסימום 45 מנדטים.
וגם אז, אם הוא כן יקים קואליציה, היא תהיה מאוד מעורבבת ומאוד לא הגיונית.
היא תהיה מעורבבת, היא תהיה לא הגיונית, ויהיה חילוקי דעות מסיבים.
כי תחשוב שהוא יושב שם, וגם העבודה כנראה תשב שם, ומרץ, והערבים, כולם רם, בעל התעל, זה. אז אי אפשר באמת להגיע למסקנה מסוימת ולומר, חבר'ה, תהיה לו קואליציה בעצם, לא תהיה לו. גם אם הוא מאוד ירצה, לא תהיה לו, והוא יצטרך את הליכוד. כי הם יבינו את הכוח שלו.
וכשדיברנו על ארבעת המוסקטרים, פספסנו את גבי אשכנזי.
נכון, גבי אשכנזי, פשוט זה יצא לי מהראש.
כן, אחלה.
אז עכשיו דיברנו מספיק על פוליטיקה, אירועים שמציפים אותנו בימים האחרונים, נשמע על זה מיד בהרחבה, המצב לא משהו, אבל...
הוא משתפר.
איך אמרנו תוכנית קודמת, ידענו ימים טובים יותר.
טוב. אז הפינה שלנו, פינה שלי, יותר נכון. שלך. כל תוכנית אנחנו מדברים על העובדה, ידענו ימים טובים יותר. וכל פעם אני אומר לך שהמצב הולך ומתדרדר, אנחנו עדיין לא במצב של הסלמה.
אוקיי.
אני קם בבוקר.
יש חדשות.
יש חדשות. אני כן. קם בבוקר. השעה 7:30, קמתי, התעוררתי מאוחר היום. אני קם, אני פותח את הטוויטר, פותח את הטלגרם, אתה יודע, מתחיל להתעדכן במה שהולך. פתאום אני רואה...
לא, וויינט מבזקים, כן.
לא, וויינט לא, וויינט לא. הם לא שם עדיין.
כן.
אז אני פותח, אני רואה הזקה בשרון. הזקה בשרון, אם אני אותה מ-42.
האזור הזה, כן.
האזור הזה. אני כזה, what the fuck? מה קורה פה? מה... מאיפה?
רבותיי, ההיסטוריה חוזרת.
מי, מה, מו ואיפה? אז הרקטה שנורתה, JP-80, רקטה חדשה, שהחמאס הכריזו עליה לא מזמן שהם קיבלו אותה, רקטה שמגיעה לטווח של מעל 120 קילומטר, וזה טווח עצום. הרקטה הזאת פגעה בבית, פצעה 7, והרגה כלב.
שני כלבים.
אז
תיקון, תיקון, יש תיקון?
אני חושב שאני לא זוכר, אני חושב שזה היה אחד, אני די מאמין, די בטוח.
כן, גם אני, לא משנה.
זה היה אחד, כן.
אחגו, זה לא משנה.
מינימום כלב אחד.
כן, מינימום כלב,
פצעו משפחה, פציעה, באמת פציעה, זה כבר, אני לא מדבר על העובדה שאין להם בית.
אין קשר לזה, זה פציעה נפשית.
זה חרדה.
זה צלקת לכל החיים.
זה צלקת לכל החיים. עכשיו, אני רואה כבר במהלך כל היום חמאס מאיימים, אומרים כל תקיפה קטנה, נגמר עליכם ישראל. כרגע בארסנל של חמאס יש בסביבות ה-25,000 רקטות, 25,000 רקטות, סליחה.
מה-JP הזה? או...
מה-JP יש להם בסביבות ה-1,000, רקטות שמגיעות לטווח של חיפה יש להם בסביבות ה-100.
מאות לחיפה.
למאות לחיפה. לא מכוונות, כמובן. אבל זה באמת, זה עדיין, זה כאילו, זה מספר מסיבי. אני לא בטוח איך צהל יצליח להסתדר עם...
מה, אז הנה, מכרים כל פותחת מרכז, תמיכה נפשית, 0.8, טוב, טוב.
לא, אבל עכשיו באמת, כאילו זה... אני כתבתי הבוקר פרשנות בקבוצה שלי בטלגרם, כמו שאמרתי לך, 1,000 עוקבים, גורף, נחמד. אז אני כתבתי פרשנות על המצב הזה. באמת, קמתי הבוקר, ישר איך שקמתי בבוקר, ראיתי את זה, אמרתי, אין כזה דבר שאני לא אוכל
הפרלמנט של שחמן.
אתמול, מה קרה עם האסירים, אתה יודע?
כן.
שני סוהרים נתקרו.
על ידי חמאסניקים לשעבר.
על ידי חמאסניקים לשעבר. יש לי גם את השמות שלהם, אני אביא אותם אחר כך. אז שני אסירים נתקרו, אחד נתקר בצוואר, היה במצב אנוש, קיבל אחיה, עכשיו במצב בינוני בסורוקה, הכל טוב.
סוהרים, אתה מתכוון.
הסוהרים, כן, סליחה. הם עכשיו בסורוקה, במצב טוב, הם נתקרו. אז ישנה מספר סיבות למה שדבר כזה יקרה במצב כזה מפתיע, כשאנחנו בשיא ההסדרה עם חמאס.
אוקיי.
אחד זה האסירים. האסירים הם בין הדברים החשובים, אם לא הכי חשוב גם לחמאס, וגם לג'יהאד האסלאמי פלסטיני. בזכות האסירים הם יכולים לקיים עסקות. תחשוב על זה ככה. האסירים זה זה המפתח שלהם.
אוקיי.
חוסר סיפוק כללי לתנאים שחמאס הציבו. ישנו הסיכוי שחמאס שיגרו את הרקטה ולאו דווקא הג'יהאד, וגם זאת תגובה ישירה לעובדה שחוסר הסיפוק של חמאס מתחיל לעלות לו לראש.
וגם אז מדובר שחמאס ירו בטעות.
הם אמרו שזה טעות אנוש, אני בספק. גם תל אביב זה טעות אנוש. ברקים, כאילו מה?
זאת צריכה להיות טעות אנוש מאוד מדויקת. אם זה ככה.
כיפת ברזל, למה היא לא פעלה בשרון, זה עדיין אני לא יכול להגיד. אני יודע למה, אבל...
אתה יודע למה?
אני לא רוצה...
הסברות אצלנו בעם זה שהיא לא ממוקמת שם אפילו.
לא, היא ממוקמת. יש כרגע 6 מבצעיות, אבל אני לא רוצה לפתוח את הפה, לא יודע מה מותר, מה אסור.
ספר לי אחר כך.
ספר לך אחר כך. אז הצטת דברים לפני הבחירות ללא אימות רציני, די מסביר את עצמו. כאילו, חמאס משחק משחקים ובסוף הם מגיעים לגבול, אבל כרגע הם במצב מצוין. ומה לגבי תגובת ישראל? הרי כל טיל שעובר את המרכז זה כבר בלגן, אם לא? אז חשיבה כזו היא חשיבה מוטעה, יש לצפות לתגובה יותר גדולה ממה שנראה לנו עד עכשיו, אך לא בגדר שעובר גבולות. ביבי עדיין נעול על ההסדרה, והוא לא ישתחרר ממנה עד שיהיה לו ברור ומול העיניים שהוא מדבר לקיר.
תראה רגע, אנחנו יכולים לקרוא למרכז הארץ באר שבע החדשה?
אם אנחנו נראה רקטות לבאר שבע, אני אוכל להגיד רק אחרי התגובה. כי רקטות לבאר שבע לא היה לנו כבר המון זמן.
המון חודשים.
מעל חודשים. ואפילו בסבב של 500 לא היה לנו.
בסבב של 500? אני זוכר שהייתה איזושהי עזקה...
כלום. אז עכשיו באמת דובר צהל, עכשיו ברגעים אלו, פרסם הודעה.
כן.
לאור הערכת המצב וכחלק מצעדי שיפור המוכנות, הוחלט באוגדת עזה על חסימת אזורים וצירים הסמוכים לגדר המערכת. בנוסף, הוחלט על עצירת עבודות חקלאיות במרחבים הסמוכים לגדר המערכת. יש להמשיך להישמע להוראות ככל שיסמרו על ידי צהל, ככל שידרש.
טוב, אנחנו מחזקים את ידכם שם בעוטף.
זאת ההודעה הראשונה הכי קרובה למבצע שתשמע המון זמן.
אז זהו, זה מה שאני אומר, אנחנו מחזקים את ידכם בעוטף.
אנחנו מחזקים את ידכם בעוטף כי אתם תחטפו הרבה.
וגם במרכז, חבר'ה, אנחנו מחבקים אתכם כי אתם לא רגילים לזה. אנחנו נשמח לארח אתכם.
אנחנו נשמח לארח אתכם. תשמע, אם אתה מכיר, פעם פתחו עמוד באינסטגרם, בסבב של ה-500. כמה שהמרכז סובל שהילדים של הדרום יושבים בבית, ישנים, כשהם חוטפים רקטות על הראש.
אוי ואבוי.
אתה מכיר את העמוד.
אני ראיתי את זה, אתה יודע, ופתחו עמוד נגד. נגד המרכז.
זה כבר לא מעניין העמוד. מי שפתח את העמוד הראשון זה מה שמעניין.
כן, שחף הרבה אנשים האמת.
אבל בסדר.
לי, כן, מזכיר לי את הפוסט שפרסמו בפייסבוק, עיריית סדרות אחרי המתח על תל אביב,
שהם מוזמנים לארח אותם. עיריית תל אביב,
ערים? אירוח VIP.
כן.
נכון.
מקלטים בחינם.
אז חברים, מי שמאזין לנו במרכז, ואני בטוח שיש כאלה, תדעו שאנחנו רגילים למצב הזה הרבה יותר מכם, ולגבי להרגיע ולומר שצהל יעשה את העבודה, הוא יעשה את העבודה. אנחנו לא יודעים איך ישלטו על העבודה.
ביבי החליט שהוא מקצר את הביקור שלו בארצות הברית, הוא הבוקר פרסם סרטון, אני האמת הייתי הראשון שקיבל את הסרטון. זה היה נחמד.
כבוד, כבוד.
מקור בשטח, כמו שאני אוהב לקרוא לזה. אז סרטון סך הכל נחמד, ביבי מדבר, אנחנו נגיב בעוצמה, אני החלטתי לקצר את הפגישה, אני אדון עם טראמפ בעוד מספר שעות אחדות, זה היה בשבע בבוקר.
וטראמפ מאשר בעצם לתקוף.
טראמפ, אני קיבלתי אישור שטראמפ אישר לתקיפה. קיבלתי דיווח שגרמניה מגנה את הירי הרקטי, כמובן פגיעה בבית, שבעה פצועים, זה קטסטרופה.
לגמרי.
קנדה גם גינתה את התקיפה, אמרה שישראל היא הריבון של המקום.
מה זה, גל אהבה בעולם לישראל?
למה לא, שימשיך.
ועכשיו, הכדור הוא ביד של ישראל. אם ביבי רוצה להגיע לאימות לא מרצון, זה הזמן. כי אנחנו לא עשינו כלום. אנחנו איתם בהסדרה.
איזה בוז זה נותן לו בבחירות.
אנחנו הרחבנו לו את מרחב הדייג. אנחנו נתנו להם את כל המעברים. כרם שלום, מעבר ארז. איזה מעבר שהם רוצים הם קיבלו. מקבלים נפט, מקבלים חשמל, מקבלים פרוטקשן. והם שולחים עלינו רקטות.
איי, איי, איי.
הדבר היחיד שאני יכול להגיד לך שקרה, שאין עליו צו איסור פרסום, זה ככה. מעבר כרם שלום נסגר, מעבר ארז נסגר, מרחב הדייק צומצם לגמרי, אסור לדוג.
בכלל.
בכלל, אסור לדוג עד להודעה חדשה, והרבה צירים נסגרו בעוטף. זה, אתה יודע על מה זה מסמן.
זה סנקציה כבדה.
זה סנקציה כבדה, ומפה לשם יש מצב שאנחנו נראה את עצמנו בתוך מבצע. יודע מה, אולי לא מבצע, אולי טיפה הגזמתי, אבל מערכה בגודל של עמוד ענן.
עמוד ענן לכשלעצמו, הוא היה מבצע.
הוא היה מבצע של שבוע.
אבל הוא היה מבצע של הרמת ידיים מצד ישראל. בסופו.
אבל היום אנחנו לא נרים ידיים. אם חמאס מתכוון להיכנס אול אין, זה הסוף שלו. כי 25 אלף רקטות, זה לא משהו...
אגב, התוכנית לכיבוש עזה.
התוכנית לכיבוש עזה לא תצא לפועל.
לא בשלב זה של היום.
לא בשלב זה. אז... כמו שאמרתי, 25 אלף רקטות זה המון, זה ארסנל גדול, אבל אני בטוח שתוך כדי המבצע הם כבר חמאס ירימו ידיים, כי אנחנו נשחט אותם. לא צריך אפילו להיכנס רגלית.
אתה אומר לי שביבי לא יוותר, הוא ילחץ על ההדק עד ש...
אני לא אמרתי את זה.
אבל הוא כן אומר שלביבי יש בעיה דלת בייסבול.
בדיוק.
זה מה שהוא אומר.
וכדור שהוא לא יכול לפספס. אם הוא מפספס זה רק מחור.
ומטריה.
ומטריה
גדולה גדולה שמחכה לחמאסניקים. דיברנו על מעבר ארז, דיברנו על מעבר כרם שלום, ואני מדבר על המעבר של יפה ירקוני.
של הסתיו.
הלאה.
זה היה עם בו הסתיו, הוא אותה כל כך אהב. הייתה יפה כמו בשירים, כמו בסתיו.
הציפורי היידי יפה ירקוני.
אנחנו עדיין מחכים שתבואי להתראיין, אני לא יודע איפה את, שלחתי לך כבר מספר הודעות.
מי שמחכה לה בעיקר זה רואי טייב,
כמובן.
אז הנה, נתתי לך את האות להתחיל, תן גז.
טוב, נדבר על אירועי העתיד ועל אירועי העבר. טל, אתה מקשיב לי?
בטח שאני מקשיב לך.
שלישי לרביעי.
אוקיי.
יש לך משהו ביומן?
שלישי רביעי, בטח, וואו, אני מפוצץ.
מפוצץ?
יש לי דייט.
וואלה.
סתם, איזה דייט, לא, אין לי כלום.
אוקיי, אז בשלישי לרביעי, בשעה 8, שלי יחימוביץ', יושב ראש האופוזיציה וחבר הכנסת אמיר פרץ, באוניברסיטת בן גוריון, בשעה 8.
וואו, באו להגיד שלום, מה הם באו לעשות? באו לאסוף את הליכודניקים לעבודה?
אתה זוכר מה קרה כשביבי בא לבאר שבע?
נו, הוא הפתיע את המשפחות, הוא בא, עשה לנו ככה נאום קצר.
אבל מה היה בנאום, אם אתה זוכר?
בואו ליכוד חזק, אני אשלוט עליכם, אני אעשה הכל טוב בשבילכם, בלה בלה.
הערכה שלך, מה אתה חושב שבאמת הולך להיות? למרות שזה באמת הבמה שלי, אבל אני רוצה קצת לשמוע דעתך.
מה הולך להיות כשהם יבואו לבן גוריון?
כן,
אני לא יודע.
מפלגת העבודה.
מי בא לשם? אמיר פרץ יבוא, נכון?
אמת.
אמיר פרץ יבוא. מה אמיר פרץ אוהב להגיד? תחזרו לעבודה, תחזרו למסלול הנכון. אם אתם לא במסלול, אתם בוחרים ימין. אם אתם בוחרים ימין, קיבלתם שמאל. אז מה זה משנה, ככה או ככה?
אנחנו רואים את זה תמיד, כדי לגייס אנשים, אתה באמת צריך להפיל את הצד השני. שזה באמת מעניין. טוב, אז נחזור טיפה לעבר.
כן.
כפר סבא, אתמול.
כפר סבא הם מושבעים של העבודה, נכון?
כן. כפר סבא באמת, גם בעוד השרון, אתה יודע. כל האזור.
עוד השרון מושבעים?
אני לא יודע.
לא נראה לי שהם מושבעים עם הרקטע שהם חטפו על הבוקר.
אבל...
הם כבר לא, תאמין לי.
אבל אנחנו רואים שם מליאה, שאתה יודע, אנשים מתכנסים, מדברים על המצב, לי ש...
זה מפוברק.
אתה חושב?
אני בטוח.
אוקיי. באמת, אנשים באים, רואים את... רואים את, אתה יודע, את כל...
סיפרתי לך שביבי בא אליי הביתה?
וואלה.
הוא היה במקרה גם עם מקופטרת, טל היה עם מקופטרת כשהוא בא אליו.
הבנתי אותך.
הוא גם דיבר צרפתית.
זה בדיוק מה שקורה שם בעבודה, מה שאתה מספר לי.
באמת?
אה, לא?
אני לא יודע.
למה, מי מעלה את זה? מי מעדכן אותך?
העמוד הרשמי של העבודה.
של העבודה.
אז בכלל, מה אתה חושב?
זה כמו הפוטושופ של ביבי.
כן, מה נראה לך? בוא נראה, רואי, אתה נכנסת לבועה קטנה, ואתה אטום שם.
חבל הזמן, מעדכנים אותנו מהקונטרול, שהיישוב של העבודה זה כפר שמריהו.
כפר שמריהו?
כן.
שאם אני לא טועה, זה...
לא כפר סבא. לא.
אוקיי.
זה היישוב.
אבל זה כפר.
זה הכפר. כמו שאומרים.
לא יודע, לא יודע.
מה עושה לכפר שמריהו את...
אתה נציג של העבודה.
תראה, באים אנשים ממעמד גבוה.
ברור.
אנשים ממעמד גבוה, העבודה היא מפלגה סוציאליסטית. בדרך כלל מי שנמצא במעמד גבוה...
בואי, בוחן פטע, מה זה סוציאליסטית?
תמשיך בר.
אז הרבה אנשים באמת מהמעמד הזה דוגלים בסוציאליזם. ואתה רואי הראשון שיכול לומר לי למה סוציאליזם הפכה למילת גנאי, כמעט כמו שמאלני.
הוא לא יודע מה זה.
תסדר לי את האוזן ככה שחמן, אתה יודע ככה.
סוציאליזם, אתה יודע מה זה עובד סוציאלי?
בוא נתחיל מהמילה סוציאל, סושיאל באנגלית.
חברתי.
נכון, יפה, זאת התחלה יפה. התחלה יפה,
כן. אז מה זה עובד סוציאלי?
עובד חברתי,
כנראה.
אוקיי.
ומה הוא עושה בתור עובד חברתי? ממה שההיכרות שלך עם עובד סוציאלי?
עובד לא, אתה יודע, רגע, רק שנייה, אני אנסה להקל. עובד, אתה יודע, עובד לחברה, משהו כזה.
עבור החברה.
עבור החברה.
עבור החברה.
כן.
הוא בא אנשים שיש להם בעיות נפשיות, אנשים שחברו טראומה, הוא בעצם מטעם העירייה, אפשר לומר.
הבנתי
אותך. מטעם העירייה.
אוקיי. בדרך כלל,
זה,
כן.
זה עובד סוציאלי. עכשיו, מה זה סוציאליזם?
נגישות לחברה, הייתי אומר.
זה מתקרב, זה מתקרב. אני לא פוסל, כן.
כן, תמשיך.
סוציאליזם, אמרתם נציג מאיפשהו, סתם דוגמה, מהעירייה שבא ותורם לחברה.
כן.
סוציאליזם.
זה נציגות.
נציגות.
זה יכול לקרוא לזה ככה.
אוקיי, ואם אני אומר סוציאליזם, שזה בשונה מקפיטליזם, מה... גם אם אתה לא יודע מה המשמעות של קפיטליזם.
אוקיי, אוקיי.
מה הניגוד פה, לדעתך?
כאילו, אם אתה בא ואומר לי כאילו שסוציאל זה חברתי,
כן.
וקפיטליזם, ואתה אומר שיש ניגוד, ניגוד.
בוודאי שיש ניגוד, כן.
לא חברתי, אפשר לומר.
אתה חכם.
וואו!
איך אתה לא אוהב לומר? הוא עצמי החודונה.
עונה.
עונה, עונה, נכון.
לא עונה, אנחנו לא בשמש. טוב, אז צדקת, הגעת לפתרון.
אז זהו, העבודה בתור, הוא כתב העבודה, מתבייש בעצמי. העבודה עוסקת בעיקר בנושאים סוציאליים, היא מחזקת את המעמד הנמוך, היא מחזקת את כל הקצבאות של הנכים, של ניצולי השואה, של הקשישים, היא דואגת לחברה, במילים אחרות, בשונה מהליכוד.
ועכשיו אחרי ששמעת את זה, רועי, אתה חושב שסמיון גרפמן יחבור לעבודה?
לא נראה לי.
למה? למה לא?
לא, לא, לא שמעתי את המצע שלו, לא שמעתי כלום.
עזוב את המצע שלו. במה סמיון תומך? אתה מכיר אותו.
כן.
אין ספק שאתה מכיר
אותו. בתור בן אדם, בתור בן אדם.
בתור בן אדם, במה הוא תומך?
כן, בזכויות, הייתי אומר.
אוקיי, זכויות של?
של נכים, של, אתה יודע, כל הזכויות האלה.
אוקיי, נכים?
אפשר להגיד גם.
הוא תומך בזכויות.
כן.
הוא, מה הוא? איזה אישו? מה הוא? מה התואר שלו? איך אנשים שומעים סמיון גרפמן? מה עולה להם לראש?
הבנתי שהוא יליד ארצות הברית.
הוא לא יליד ארצות הברית, הוא כן גר תקופה בארצות הברית.
לא, אני שואל, נניח אתה עכשיו שומע ביבי נתניהו, מה עולה לך לראש?
חזק, זה מה שהיה.
לא, לא, תפקיד, תפקיד.
תפקיד?
תפקיד.
ראש ממשלה.
ראש ממשלה, אז מה סמיון גרפמן?
אושיית רשת.
או, אושיית רשת, איש חברה.
אושיית רשת, אוקיי.
אז עכשיו, ברגע שאתה שומע שסמיון גרפמן איש חברה, ואתה שומע שהעבודה מתעסקת בחברתיות, מה זה אומר?
כנראה שהוא יצטרף אליהם.
לא, אני לא אמרתי שהוא יצטרף, שאלתי מה אתה חושב על זה.
שאם הוא אושיית, אתה יודע, אז לא יודע, נראה לי הוא באמת יתמוך.
תראה, אם האידיאולוגיה שלו, של ביטחון חברתי, כן?
כן.
זאת אותה... הדבר היחיד שהוא דיבר עליו.
זאת אותה אידיאולוגיה בדיוק, כמו של העבודה. לא ייפסל שהם יהיו ביחד, וגם לא ייפסל שהם יהיו בשתי דרכים שונות.
נכון.
Okay? אבל מבחינה ביטחונית, כמו שאני מכיר את סמיון, אני מצטער שאני שופט אותו ככה, אבל הוא בא מהמגזר הרוסי, מה שנקרא. אלה קצת יותר רוצים מלחמה.
גם אנחנו, אין פה מה...
ודווקא בגלל זה, זה נראה לי הקש שישבור את גב הגמל. הרצון הביטחוני על פני הרצון החברתי. הוא יבין שיש כאן איזשהו משקל, שאם הוא לא יתייחס אליו, הוא לא ייכנס בעצם לכנסת.
אז רואי, ספר לי, מה אתה חושב שהעבודה, אם היא תרצה לקחת אותו לעצמם?
תשמע, כשאתם אומרים לי שהעבודה...
תחשוב עכשיו, באים, אומרים לו, חבר, אנחנו משריינים לך מקום, בעשירייה הפותחת, אתה איתנו. תוותר.
הוא מוותר?
אני חושב שזה כן, אני חושב שהוא באמת, יש לו, אתה יודע, נראה לי האידיאולוגיה שלו היא כאילו די
סוג של... אז אתה טועה, אתה טועה, אתה טועה. כי הבן אדם הזה הוא אושיית רשת, הוא לא יכול לעשות את מה שהוא עושה ברגע שהוא יהיה חבר כנסת.
הוא לא יסתפח לעבודה.
קודם כל הוא לא יסתפח מהסיבה הפשוטה שהוא יראה כהולך אחרי ולא יוצר את ה... כי הוא יצר את הגל הזה של הרשת, וברגע שהוא הופך להולך אחרי, הוא כבר לא הבן אדם הזה.
כל העניין
ראשון.
של להעלות סוגיות ציבוריות, והשבע שקל הזה שאנחנו רואים את החיקויים האלה בארץ נהדרת, וכל הסיפור הזה, זה לא בא ככה, כן? הוא בנה משהו, צריך להמשיך אותו. ברגע שהוא מצטרף לעבודה, זה להפיל את כל מגדל הקלפים
כל
שהוא בנה.
משריינים לו מקום בסירייה הראשונה,
זה לא משנה.
נגיד.
כל ההתנהגות האורן חזנית שלו, שהוא עושה אותה בצורה מצוינת.
העשייה שלו תהיה שונה לגמרי,
ברור,
אם הוא
ברור,
יהיה חלק מהעבודה.
אני מבין אותך, כן. אבל אתה יודע, בכל זאת מקום בסירייה הראשונה בעבודה.
זה לא קשור, זה כבר לא המקום.
הייתי, אתה יודע.
היית מה?
הייתי חושב שכאילו, הייתי מאמין שהוא, כאילו, אם ייתנו לי, סתם דוגמה, בתור, נגיד, סתם דוגמה, אני סמיון גרפמן.
כן.
אומרים לי, יש לך מקום בעשירייה הראשונה בעבודה.
אבל אתה לא, אתה
אבל,
לא יודע מה...
אני אגיד לך. אבל סמיון, כל שאנחנו מכירים אותו, הוא לא מחזיק הרבה מנדטים.
הוא לא צריך
להחזיק מנדטים. השאלה אם הוא מחזיק בכלל מנדטים.
כן, גם יש בזה משהו, כן. ואם אומרים לו, בוא, יש לך מקום פה, אז...
אבל המנדטים לא היו שלו, הוא לא יוביל כלום, הוא סתם יהיה שם.
ברור, ברור, אבל עדיין.
אני אסכם את זה למשפט אחד. מפלגת העבודה מוכרת בתור המפלגה שיזדה את ישראל למעשה. אם הוא מצטרף אליה, יש שם קוד התנהגותי מסוים שהוא צריך לפעול לפיו.
ברור. הבעיה היא... קוד התנהגותי שלו שונה לגמרי.
הוא לא יצליח כי הוא חצוף מדי, הוא בועט מדי, הוא פלפלי מדי.
אז לקראת סיום התוכנית, אני אספר לכם על הכבישים, על הצירים החסומים והכבישים.
אוקיי.
גבעת קובי בסדרות, גבעת הפעמונים, אתר חץ שחור, גבעת נזמית, גבעת הפרש הבודד, כביש 4 מכיוון צומת יד מרדכי לנתיב העשרה, וכביש 25 מכיוון צומת צד לקיבוץ נחל עוז. כרגע.
נקווה שזה לא יסלים.
נקווה, נקווה, למרות שאנחנו כבר בבאר שבע מתחננים.
אנחנו לא יודעים, לא יודעים מה יהיה.
אני לא יודע מה יהיה היום בערב, אבל בסדר, אני חושש.
אתה תלך לישון.
אני אלך לישון, אבל עם חשש.
תשאל את אימא אם יש לך משהו ביומן, או אם מותר לך חברה.
חברה, אני... תודה בשלבים.
טוב, אז מאזינים יקרים, תודה רבה. אנחנו מאוד מעריכים שהזנתם לנו.
תוכנית אחרונה עם פה פתוח.
תוכנית אחרונה עם פה פתוח. מה התוכניות הבאות? אנחנו כבר נצטרך לדבר על דברים פחות חשובים. כמו מה שביבי אוכל ארוחת צהריים.
לגמרי. כל, בכל מקום. פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, גם באתר כל, באייפלייר, כל.org.il. אנחנו מחכים לכם שם. כן, כן.
תודה רבה, מאזינים יקרים, נעמתם לנו. רואי טייב, תודה רבה.
תודה רבה.
בר פישמן, תודה רבה.
Thank you very much.
Thank you very much.
זהו, הגענו לסיום, להתראות.